ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אז בואו רק נסכם איפה מה דיברנו עד עכשיו, נוכל לך לשוב לעניינים. ראינו שהתורה, רמח"ל מגדיר אותה כיש לה שתי תכליות. תכלית אחת יותר טבעית ופשוטה, ללמוד על מנת לעשות. החלק הזה ודאי גם כשאנחנו עולים לרבדים יותר גבוהים הוא לא מתבטל. אמרנו שתמיד התורה היא קרה, היא ניתנה לנו כדי לחבר שמיים וארץ במה רצונו בעולם, בתיקון העולם. רק הוא אומר, תבין, זה לא רק אמצעי במקרה שמוסרים לך ספר שעל ידו תדע מה לעשות, אלא אור התורה עצמה היא השלמות האלוקית הפועלת במציאות כאן. זה עצם שלמותו, מעין אמיתת אימצו, עד כמה שההערה שלו יכולה להתנוצץ בנבראים, לזה אנחנו קוראים אור התורה. אלא שהאור, ההערה הזאת, נחלקת לכמה וכמה חלקים. יש את החלק, שהוא כל עניינו, על ידי שאתה נאחז בו, אתה יודע גם מה לעשות. ויש חלקים שלאו דווקא על מנת לעשות. אדם שקורא מקרא, אדם שלומד דברי אגדה, אז הוא נאחז באותה הערה, מתקלל בה, נשלה משלמותה, אפילו שבאותו רגע לאו דווקא מגמתו על מנת לעשות. כלומר, כל חלק, בעצם יש לנו גדר כולל לכל מציאות התורה בעולם, ואחר כך יש לנו פירוט, כל חלק יש לו את האופי המיוחד שלו, איך אני מסוגל להתקשר איתו. אמרנו, אם אדם ילמד תלמוד שלא על מנת לעשות, יכול להיות שהוא לא יתקשר בחלק הזה, כי את חלק מעלת התלמוד אין לו, כי התלמוד זה כל עניינו ללמוד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וכן אם אנחנו נשנה את אופי הדברים, כמו שחזל אמרו, דברים שבכתב יתר רשאי לומרם בעל פה, בעל פה יתר רשאי לומרם בכתב, לכותבן, כל חלק בתורה יש לו את האופי המיוחד שלו, וככה אנחנו בסוף נשלמים בכל חלקי התורה. זה הדבר. עכשיו, החידוש הנוסף שהיה לנו בין השורות, שהרמח"ל הוסיף לנו, הוא התחיל לנו את חלקי התורה, אז הוא אמר שחלק המקרא הוא חלק שמשלים אותנו אפילו שלא בידיעה, אפילו בלי הבנה. למה? כי זה חלק הסגולי שלו, והסברנו שזו הסיבה, גם שתינוקות של בית רבן עוסקים במקרא, כי בכלל הנושא הוא לא מצד מה שהם מצווים, ולא מצד החלק ההשכלתי שלהם, עוד אין להם בכלל הבנה להבין, אלא שהתורה ככה שוכנת בעם ישראל. זו הגמרא במסכת שבת שאומרת שהעולם מתקיים בשביל אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. לא העולם יגיע לשלמותו על ידם, הקיום הבסיסי עומד מכוח בסיס התורה, שהתורה שוכנת בנו. אז כמו שספר התורה בארון הקודש, יש תורה שבכתב שהיא נמצאת בעם ישראל, אפילו בזה שתינוקות של בית רבן קוראים. קריאה בתורה זה כבר קשר עם התורה. כמובן שאחר כך אנחנו שואפים להגיע להשלמות בחלקים יותר 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 גבוה וגבוה. ותמיד צריך לזכור עוד רעיון, שבסוף כשעולים אל תכלית שלמות התורה, הכל בסוף נכלל בתוך המסגרת של התנ"ך. כלומר, בסופם של דברים כל התורה בסוף תהיה כבדלד. הרמח"ל הוא באחד המקומות ב-70 תיקונים שלו החדשים, אז הוא כותב על הפסוק בישעיה, ושמתי כתחות שימשותייך. מה זה כתחות שימשותייך? לפי הפשט שירושלים תאיר כמו אבן יקרה שנקראת אבני כתחות. הוא אומר, יש פה רמוז בזה סוד גדול, שהתורה עתידה להתפרש כבדלת לפני מכבדלת, שכל הגילויים של התורה של משיח, של סודות התורה, זה יהיה להבין את כבדלת ספרי קודש ברבדים יותר ויותר עמוקים. בסוף כל הערה האלוקית תתקלל בסוף. לעת עתה הדברים מתפרטים בפרדס, בדרוש, ברמז, בסוד, אבל בסוף הכל חייב להיכנס בפשט. הפשט בסוף צריך להכיל את כל סודות התורה. זה הדבר הכי הכי עמוק, שאדם מצליח לחבר את הסודות הכי גבוהים עם הפשט. אומרים על הגאון וילנה שבסוף ימיו הוא יחזיק רק תנ"ך קורא.
אמרו שבסוף למד רק
הספר תיבות,
לא?
זה לא מספר, אבל הוא עצמו כותב שהכל בסוף נכלל בתיבת בראשית. כל התורה בסוף נכללת בתיבה הזאת. כי הזוהר אומר שהתיבה הזאת היא כנגד שיט אלפי שנים. כלומר שבעצם כל התוכנית נכללת במעשה בראשית, ואחר כך ממש בשורש השורשים.
הרב, זאת אומרת, אדם שסתם קורא תנ"ך לפי מצוות תלמוד תורה? בעצם קריאת תנ"ך בלי להבין מילה.
כן.
קורא דניאל,
נכון. כן. קורא, אבל כמובן שאנחנו מבינים שישלש אדם שנותיו, כי זה שלב א', לבנות על גביו את הבניין הגדול, שבסוף הכל ייכנס ביסודות.
ואדם שלמד תורה שבעל פה ולא הבין אותי המצווה.
נכון. יש לה אופי אחר. האופי של החלק הזה נקשר איתנו רק דרך ההבנה. כי זה חלק הוראתי. גם החלק ההשכלתי של התורה, דברי האגדה, גם הם באים להשכיל אותך. השכל וידוע אותי. אז לא יכול להיות שתתקשר איתם אם אתה סתם הוגה בהם. כל חלק עם הצורה שלו.
יש מכמה גדולי ישראל של לגרוש זוהר.
אז זה מוזכר. זה מוזכר בדרך עץ חיים של הרמח"ל. ומסתבר שזה מגיע מאותו שורש. למה? כי באמת בחלק הסודי של התורה יש משהו סגולי שכך בעצם זה פנימיות התורה שבכתב. אז כאילו אפשר להגיד שכל כ"ד ספרים, אם נגיד את זה בצורה נכונה, זה ספר סוד התנ"ך. מי שחושב שיש בו פשט אינו אלו טועה. אין פשט בתנ"ך. אמרתי לכם זה כמה פעמים, תכעסו עליי, אבל אני חייב להגיד את דעתי הקטנה. אז אמרתי לך, בעלי הפשט ערכו את מסגרת הדברים, אבל לא נתנו בזה, לא, אין להם סמכות לתת בזה טעם. אתה מבין? לא לומר רעיון, אלא רק להגיד מה כתוב במסגרת הדברים.
בעל הפשט.
לא, אין פשט, הפשט לא יכול להגיד לך מה. הפשט הוא עלום.
למי יש סמכות להגיד
רעיון? רק לבעלי המסורה. מה שנקרא חז"ל. למה אנחנו חז"ל? למה חז"ל? כי הם דרשו את המקרא בלמד בית דרכים שהאגדה נדרשת, או שהם היו בעלי רוח הקודש והשגה והם הצליחו להביא לנו השגות מן השמיים בפירושי המקראות, וכמובן שכל זה היה רק, כל אגדות חז"ל זה רק על דרך הסוד. אז היה להם כלים אחרים, אבל אדם שלעדי המציר אני בא בכלים אנושיים, אין ביכולתו לפרש דבר אחד מן המקרא. הוא יכול רק להגיד, שים לב, שמת לב לנתון הזה, איך שהתיבה הזאת בדיוק כמו פה, שמת לב שזה מתאים לזה. הוא יכול רק להצליב, לחבר, אבל לא לפרש. אי אפשר להגיד פירושי.
מה עושה רש"י על התורה? לא הבנתי.
רש"י, או שהוא אומר, לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, ולפעמים הוא כולל בפירושו גם רמזים שהתורה כאילו רמזה למאמר החז"לי הזה, אבל הוא לא בא לפרש, הוא בא רק להראות לך. אתה רואה? אתה יודע למה פה יש איתור כדי לרמוז לך את המאמר הזה, אבל המאמר נשאר סתום.
מה הכוונה שהוא בא לפרש?
פשוטו של מקרא הכוונה היא, לא, אני אומר פשוטו של, מה זה נקרא פשוטו של מקרא? יפה, מצוין. מה שאתה מבין בפשט הדברים, על זה אין לנו ויכוח, לא צריך לפרש את זה. לפעמים פשט הכוונה היא, אם ישאלו אותך מה הרעיון שעומד מאחורי הפשט, זה נקרא מעבר לפשט. אני אומר, אין הבנה בפשט. הפשט הוא, אין לו שום, אתה לא יכול להגיד מהלכים בפשט. כן?
דוגמה,
אני שמעתי באוזניי, אני לא צריך להביא רעיונות קיצוניים, אבל מה הבעיות הפסיכולוגיות של יעקב ויוסף ומכירת יוסף, מה גרם רחמנא ליצלן, אם הכל פתוח, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה. מה הבעיה? ספר, רקע לכל נושא בעולם אתה יכול לפתוח אותו. ספר הכי מרתק בעולם. קראתי ספר שלם לפרש את מה עומד מאחורי הרעיונות של יונה, תסכולים פסיכולוגיים. מה?
היינו שגם פרשים.
לא יודע מה זה ראינו. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה להגיד לך. תגיד לי אתה, מאיפה אדם, בשר ודם, יכול ליטול סמכות לומר רעיון בספר אלוקי נצחי?
בא מתוך
מסורת חז"ל.
אז הוא יכול...
מה זה רעיון פה? שאני מלא קורא?
כל מה שאני אומר...
תלמיד תלמיד ותיק לחדש, זה כבר ניתן...
מה זה לחדש? מניין לך? על סמך מה? אז אני חושב שאם היינו מביאים...
מה שהעם מפרש את דרך השם, זה לא חידוש?
זאת פעם. אבל אנחנו באים ולומדים ספר, אומרים... מנסים ללמוד ונסות להשתכנע שזה חייב להיות כך, כמו שלומדים גמרא. נכון, כשאתה לומד גמרא, אז אתה שייך למערכת, לגובה, הספר הזה, אתה יודע שהוא בגובה פסקי הלכה, זה הקומה שלך, זה קומת הספר. ועכשיו, אם אני יכול לדון מול הרשב"א, הוא חכם ממני, אבל אנחנו מדברים בשפה משותפת. זו השפה של הספר, וכל אחד מנסה להביא ראייה מתוך המקורות, עם מי הדין, יותר מדויק. כאן אתה יודע שהספר הזה הוא ספר אלוקי נצחי, ואין לך שום יכולת להגיע לרבדים שלו, אלמלא שקיבלת את הדברים מפי הגבורה. בכלים אלוקיים.
חז"ל באו וניסו להסביר לנו, שמה? או ברוח הקודש, או בהבנתם, קשיים, בעיות, מה מוסר השכל.
מה שחז"ל אמרו לך, אז הם אמרו לך. כי הם היו בעלי רוח הקודש ונבואה.
מה שהראשונים אמרו?
הראשונים, כמדומני שהם לא התיימרו לומר מעבר לפשט הפשוט ביותר. דהיינו, לא מעבר, לא העיזו לומר רעיונות. נדמה לי שלא. נדמה לי שלא.
רמב"ן גם מוגן זה רעיון, אז הוא אומר שזה...
אם הוא יגיד על פיסות, הוא יביא לזה מקורות. זאת פעם, מה מבנה המקרא? במבנה צריכים להביא דוגמאות לכך, אבל יש מבניות. האם הביטוי הזה לפעמים זה בשורשים ולפעמים זה במבנה התחבירי של הדברים, אבל לא...
היום היה לי אחד הרבנים פה, פרשת מצורני, שבאמרתם אליהם אדם כזוג בסכמות. אז הוא מביא את הנציב שם שאומר מכאן שכל תלמיד, כל רב, צריך ללמד את התלמידים את כל הנושאים האלה. זה בפשט? ודאי שזה לא
הפשט. הייתי מעלה את זה לקומת התלמוד. הנציב אומר רעיון יפה מאוד. הוא אומר, האם יש, הוא שואל מעלה שאלה, שאלה רעיונית הלכתית. יש הרבה ישיבות, בלי להגיד, הם לא רוצים ללמוד מסכתות מסוימות, הם אומרים זה לא מתאים לתלמידים צעירים. הנציב אומר, מביא הוכחה מהתורה, כמו שהוא מביא, שדברי תורה מקודשים ומקדשים, והם לא יזיקו, לא יגרמו נזק, אפשר ללמוד אותם. אז הוא מביא לזה כדרכו, הוא רוצה להביא ראיה מהפרשה. זה לא שהתורה התכוונה לומר את זה ולא זה, אבל הוא אומר הנה תראה ככה, וגם אפשר, הוא יכול להיות שהוא מביא את זה גם ראייה מהמשנה בנגעים, לא דווקא מהתורה, שהיו לומדים את זה, אז הוא מביא לזה הוכחה. אבל זה לא, הוא לא מתכוון להגיד נושא, בפרט כל ספר ויקרא הוא בכלל ספר הלכתי, כולו הלכות. זה לא ספר שעליו הוא כדוגמה שעליו אנחנו דנים. אנחנו מדברים בחלקים, ברבדים שעומדים, גם שם יש רובד, פשיטה. גם ההלכות כולם יש להם רוב
פנים. וזה מביא קורבן כזה, זה מביא קורבן כזה, זה פשט.
בטח, כתוב. חז"ל יבואו ויגידו לך, תשמע, זה הביא פשטן, וזה הביא צמר, ויגלו לך רבדים עמוקים של סוד צמר ופשטים, שהתחיל כבר בקין ואבל. זה כבר אתה לאט לאט עולה עולה, וחז"ל רומזים לך את זה. בדרך כלל אין לנו גם כלים להתקדם עם זה. חושפים מאמרי חז"ל. מה?
זה אומר ברוח קודשם.
אחד ברוח קודשם. או בדרכי הדרשות. אחד מהשניים. יש למד בית כמו מילי למד בית, כמו שיש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהלכה, יש למד בית מידות שהתורה נדרשת בהגדה. אז חז"ל היה להם סדרים, ידעו, כמו שאנחנו לא יודעים לדרוש את י"ג, היה להם דרכים איך לדרוש. אז כל דברי ההגדה מורכבים או מחלק או בדרך, על דרך לא פחות מהארי, בדרך גילויים של רוח הקודש או בדרך של דרשות.
והגרמה שעושה הרבה פעמים במדרשים או דברים, הוא מדקדק בפסוקים ומוצא כאילו מה שחז"ל אמרו
אז הוא עושה צלבה. זה האם אתה יכול לעשות דבר מדהים, אם אתה מוצא פתאום ואתה אומר תראה, שים לב, האנשים, אתה יכול לפעמים למצוא מציאה כזאת מדהימה, זאת אומרת שאי אפשר לראות, זה בולט כל כך, אתה לא רואה שזה ממש המאמר הזה מתאים למאמר הזה. מי שזוכה למצוא הצלבה כזאת, באמת הגאון הסתיר את כל הגילויים שלו, ורוב דבריו זה הצלבות מדהימות שהוא מראה לך, תראה אותו לשון פה, אותו לשון פה, ותשים לב, שתי סוגיות האלה דומות, קשורות אחת לשנייה. בסדר, זה כבר רוב חוכמתו, הוא קושר את הדברים.
אבל אנחנו יכולים גם אנחנו, גם אחרונה יכולים לחדש,
עוד פעם, להציע, אנחנו מציעים.
לא, ודאי שזה לא ברוח הקודש.
ודאי שלא.
יש הרבה פסקאות, כמות של פסקאות של הרב קוק, אחד מגדולי ישראל, על זה שהפירוש שלו הוא רעיוני, אבל הוא לא שואב משום מקור. כולם לומדים את הפירוש שלו.
מה הכבוד שהוא רעיוני?
הרשע יש.
וגם השורשים שלו מדהימים, וזה הצעות יפהפיות, אבל לא לבנות על זה יסודות. זו הצעה של חכם בישראל שיכול להציע, אבל זה שמיים וארץ. האם הספר נכתב שואב, כמו שהסתכלו בהקדמת האוצרות חיים, מביא בשם הארי, הוא אומר לו שם הוראות איזה ספרים להניח. הוא אומר, הרמב"ן על התורה שאב את מקורותיו מחוכמת האמת, ולכן את הספר הזה הוא אומר אל תניח אותו. יש לו הדברים שלו שם, זה כולם יסודות אמיתיים. אחת מהמהדורות של העץ חיים של הארי. אז בהקדמה הרב חיים ויטל כותב הוראות מהארי, אומר לו איזה ספרים להניח, איזה ספרים הפרוש להניח. אתה יכול ללמוד רעיון יפה, אבל אם אתה רוצה להיות מיוסד ואתה רוצה להיבנות, אז תיבנה מיוסד, תיקח יסודות, אל תתקדם איתם. טוב, אבל זה
לכן הרמב"ן נתפס
בכל הראשונים האחרונים שמציעים בעצם רעיונות למה שקורה בעצם בסיפורים בתורה.
אני חושב שבדרך כלל הם לא יציעו רעיון, אני חושב.
זה לא
הצעד בעצם. לא, עוד פעם, חייב להיות הצעה, אלא אם כן הם קיבלנו מפי אליהו, נכון?
כן, שאלה איך מתייחס לרעיון שמביאים שם, בתור הצעה או בתור...
אז אם זה, אתה לומד עכשיו את הרובד הפשט, אבן עזרא, אפילו שלא לסודות התורה, אתה יכול ללמוד אותו, כי הוא אדם, הוא דבק בפשט של התורה, ויכול להיות שעל הפשט שלו תבנה בסוף ותראה, כשהסוד בדיוק מותאם לפשט של אבן עזרא, כי אבן עזרא הוא איש מדעי בפשט. אז אתה יכול ללמוד את זה, אבל אתה אומר, אני לומד קומה א', אני לא מעיז עכשיו מליבי להכניס לקומה א' קומות חדשות. אני אמתין בסבלנות עד שאני אזכה להגיע לקומה הבאה. אני אומר, הדברים האלו הם רלוונטיים תמיד, אבל בפרט היום שלצערנו הרב כל כך העולם חרב, בלי להזכיר שמות, ובתי מדרשים שלמים שעוסקים בהפכו דברי אלוקים ממש לנורא, ממש להשם ישמור, ממש שזה מלחמה הכי גדולה. אני מרגיש אדם שבא ואומר, אני לא זכיתי ואני לא בעל סוד, אבל אני יודע שהתורה סודית, ואני יודע שיש בה גנזים, אז אני לומד עד רובן מסוים, מה שאני משיג משיג, וכאן ואילך אני מניח את ידי. אבל אנשים שמתעלמים מחוכמה הפנימית של התורה ורוצים להפוך את הפשט לסוד, זה כבר עוול נוראי, זה כבר עקירת התורה בסוף.
פשט הסוד, כמו שהרב אמר, שהם רוצים להכניס
פסיכולוגיה. בדיוק, הם רוצים, אומרים, אבל התורה חייבת עמוקה, הם אנשים, אנשי שכל, אז מה, אנחנו נלמד שנה סתם סיפורים? אז אני אגיד את רחשי ליבי, אני אהפוך את הפשט לרעיוני.
אני יכול להגיד כמו הראשונים האחרונים שאנחנו כאן עומדים, שליבי אומר לי, או אני חושב שאפשר לתת את זה ככה?
אני אומר את פעם, אם זה ניתוח פסיכולוגי, כל מה ששייך למערכת האנושית לא מתאים לתורת
משה. למה לא אומרים? הם אומרים לך זה כתוב וזה בני אדם, למה לא לשלם פסיכולוגי?
ככה, כי התורה לא בשביל זה...
היא לא יכולה שבו בני אדם דרגה שלנו.
לא, אני לא אומרים.
לא אומרים זה מה שכתוב, והם בני אדם.
אני רוצה לעקוף את הדיון הזה. לא נניח שהם בני אדם כמונו. האם יש לו שאלה, האם התורה ירדה על הר סיני, כשאנחנו ירד על הר סיני, ללמד אותנו לפסיכולוגיה. חמנה ליצלן, זה ממש, הרמב״ם אומר על זה, אין חלק לעולם הבא לאנשים כאלה.
כן, ירדה ללמד לנו מידות ודרך ארץ.
מאוד גבולי, מאוד גבולי. נדון בזה יום אחד. אני מסכים איתך שזה כבר יותר קרוב אל הקודש, וגם בזה הייתי מאוד מאוד ניזהר. כל דבר ששייך לחלק האנושי, למה זה מאוד גבולי? כי יש מסכת דרך ארץ בחז"ל. אז צריכים להבין איפה בדיוק הדרך ארץ של התורה, האם הוא בסך הכל בא לגלות לנו דברים שהייתי מגיע אליהם בלעדי, או שהתורה נותנת לנו איזשהו קומה דרך ארץ יותר קרובה אל קומת התורה. זה דיון מאוד מעניין. אבל קודם כל בואו נסכים בדברים האנושיים. כן.
אני לא יודע שמגיע לפרסות של משה רבנו, מדברים על עניבותו של משה רבנו.
אני חושב שעשו. אבל עוד פעם, תקבלו את דעתי. לא. לא.
הרב לא אומר שזה לא הנושא.
זה לא הנושא, וממילא
אומר, אל תתמקד בזה.
לא, אז אני אגיד לך מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם, אני חוזר על דברי הרמב״ם הלכות עבודה זרה, שהוא אומר, למה לוחש על המכה? מה אכפת לך לוחש על המכה? הוא אומר הרמב״ם, עושה תורה מן השמיים לרפואת בני אדם. אתה מהוות, אתה לוקח דבר אלוקי והופך אותו לאנושי, זה עצמו חילול הקודש.
הפעם האחרונה שבדקנו, התורה היא אלוקית שבאה להורות דרכים לאנושיות.
איפה אתה רואה דבר כזה?
יש מצוות בתורה.
מה לך ולהיכנס במצוות השם?
אני לא, מה זאת אומרת? יש בתורה מצוות.
נו.
לא תרצח, יש בתורה ציוויים, לא תרצח, לא תגנוב.
אז לא לרצח ולא לגנוב.
אז אני גם
אז יכול... מי אמר לך שהוא פונה פה לחלק האנושי הקדוש ברוך?
למה
כי זה מתלבש בחלק בידיים
בתורה?
ורגליים?
הרב אומר שלמעט הציוויים העשיים, אז מה כתוב בתורה לא אמור ללמד אותנו שום דבר?
לא מבין. יום אחד נשכיל ונבין ששתי שאלות. למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות לא תרצח אם בלאו הכי לא היינו רוצחים? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם כל הרובד הוא רק ההוראה, או שיש בזה הרבה יותר מזה? התשובה, שני הדברים אמת. א', ודאי שלא תרצח, הוסיף על קומת האנושיות, ודבר שני, אחרי שנבין את הלא תרצח, ודאי שיש בזה סוד עצום, שכל הלכות לא תרצח תלויים בשורשי דברים פנימיים.
כמו שחז"ל לקחו פסוקים מהתורה שהם לא ציוויים, והוציאו מהם הדרכות לחיים.
אני מאיפה אתה לוקח שלקחו הדרכות לחיים? מנין לך?
יומרו המושלים באו חשבון.
נו, אז מה אתה חושב שהם באו להגיד לך? אתה יודע איזה עומק אלוקי יש בבאו חשבון? המסילת ישרים בונה על המאמר הזה את כל יסוד עבודת אלוקים, קרבת אלוקים בעולם הוא בונה על המאמר הזה.
כמו שגם במאמר הזה, הנה, מה זה? לוקחים
איתה,
לעשות חשבון נפש.
מה זה חשבון נפש? זה מרעיון אלוקי, זה לא רעיון אנושי. אני לא חושב שזה חשבון נפש של המכולת? אין שום קשר.
דברים שלא מדהים, כמו שאומרים, מנהיגותו של משה, רואים שמשה היה, אהרון היה רודף שלום. אז הפסוק שלו נגיד,
מה זה רודף?
מתמלא באהבה.
אז בואו נלמד מה זה סוגיית שלום, ומה זה סוגיית רדיפת שלום, זה סוגיות אלוקיות. אין באנושיות סוגיה של רדיפת שלום.
לא, אבל אהרון הוא נציב.
בסדר. אז אם נבין מה תפקידו, מה זה שורש אהרון הכהן, ומה זה שהוא מושרש במידת החסד, ולמה עניינו לרדוף שלום, ומה זה סוגיית רדיפת שלום, נבין פה סוגיות שלמות.
וזה שיעמוד המלמד בכיתה ב' ויגיד להם אהרון רדף שלום, ספר להם כל
מה הבעיה?
רשים כמה שלום, זה לא טוב לדבר?
למה, מה הבעיה?
זה מה שאנחנו אומרים, כן.
הוא אמר פה רק דברים אלוקיים.
מה זה
אנושיות?
אין פה הבדל בין מה שאפי שאל על המנהיגות של משה.
מנהיגות זה ערך אנושי. מי שרוצה להיות מנהיג הולך לבית ספר למנהיגות ולומד איך הוא מפעיל קריזמטיות ומדבר בשפה החלטית ולא מראה ספקנות ועושה כל מיני טכניקות, כמו שלומדים טכניקות לגיבוס מילים, איך לדבר בפני אנשים, רטוריקה ודרשנות וכן הלאה.
כמו שלא נלמד את זה בצורה.
לא, לא. טוב, אתה עוד פעם, עכשיו אתה עכשיו מוסיף עוד דבר שנדון בו.
אנחנו לא מתכוונים לומר שזה שכתוב, דוד חטא, הוא חטא בחטא שלנו. בדברים אחרים.
אני לא נכנס לדקויות. אנחנו שואלים שאלה.
מה זה הרב אנושיות? איזה אנושיות הרב אנושיות?
הנה, פיבי עכשיו רעיון יפה. מנהיגות זה ערך אנושי. אין שום קשר, אדם יכול להיות מנהיג, יכול להיות לא מנהיג באופי שלו, יכול להיות איש שלם באותה מידה בין אם הוא מנהיג בין אם הוא לא מנהיג. זה ערך אנושי? מה הקשר? זה כמו אדם גבוה ואדם נמוך, אדם נאה ואדם כאור. מה זה קשור?
הנה, הגמרא אומרת...
אז אולי נלמד גם כן, עוד מעט, אני לא מתפלא כבר שום דבר. היום כבר יש מסעדות על פי התורה, ויש, כמו שמעתם, מסעדה, פרסם בשבע בחת, מסעדה, הוא אומר סוד למדבט שיניים, הוא אומר לאנשים, אתה מבין, יושבים וזוללים וסובים, יש להם שם סודות התורה, קשקשים במוח, עושים חסיד, עושים מוזיקה על פי התורה, וזה על פי התורה, על פי חסידות, וזה על פי הבל הבלים, שלא יעשו טובות, שלא יעשו טובות לקדוש ברוך הוא. הוא לא ביקש טובות. תלמדו תורה נקייה, אל תעשו קישורים בין העולם הזה לעולם הבא. העולם הזה במקומו מונח וכל אחד במקומו. מי שרוצה מוזיקה שילמד מוזיקה, שלא יקשקש. אז תחליט, איך מביאים אותה לתור עולם הגשמי? מה זה קשה?
כשאני אוכל אני מברך.
אז התורה הורתה לך את זה, מה אתה? זה רעיון שלך?
זה להרחיבה בסביעה שאפשר לעשות ארץ תירוצים
כאילו לזה. נגיד האכילה. יש ערך אלוקי באכילה, זאת אומרת אכילת קורבנות, זה דברים שיש להם ערך אלוקי.
כי זו מצווה.
זה לא מסעדה.
כן. עכשיו, אם אתה רוצה לחבר את חיי החולין, יפה.
מה זה, זה לחבר עולם הזה לעולם הבא?
כן, איך עושים את זה?
צריך לחבר עולם
הזה. ודאי, איך? אז תלמד בתורה את ההוראות האלוקיות, איך שמיים וארץ מתחברים. אבל זה לא שאתה מנסה לעשות כאן...
אז לא
להפריד. קודם כל, אנחנו יהודים שחיים באנושיות. אתה רוצה לחבר, תלמד כל כך הרבה השכלה אלוקית, מה סוד הבריאה פה, עד שבסוף תראה את החיבור. אבל זה יגיע דרך, אומר המחל, דרך השגת מצפוני הבריאה, וזה לא יגיע דרך כל מיני חיבורים טיפשיים. אין מוזיקה על פי התורה. מוזיקה זה ערך אנושי. גם היווני נהנה ממוזיקה וגם היהודי נהנה ממוזיקה. אז מה אתה חושב? אז כמו שהייתה אכילה במקדש, ואכילה זה אנושי, אתה מזכיר, אכילה זה דבר ששייך לירד השם על הר סיני, או אכילה שייך לדרכו של עולם? שייך לקומת הדרך ארץ. אדם אוכל כי הוא אוכל כי הוא רעב.
שמחברים אותה לקדושה.
איך מחברים אותה? אז אם נבין איך הכהנים אוכלים בעלים מתכפרים, היינו יום אחד מבינים איך גם הלוויים הצליחו על ידי השכלה אלוקית להבין איך הדברים, איך שורשי, איך שכל הבריאה המוזיקלית תלויה בשורשי העליונים. אבל את זה לא עושים, לא עושים את זה בצורה ככה.
יש שאומרים שלא
זה עוד פעם, אני אומר דבר עוד פעם, תרשה לי שנייה אחת, אפי שאל שאלה, אז נתמקד רק שנייה אחת בהתייחסות לשאלה שלך. אני אומר לך אפי, אין אדם בעולם שיכול להגיד דברים כאלה. אנחנו צריכים להתרחק מוזיקה חילונית, כי זה בסוף של זה המון המון ענפים של תרבות שבסוף מובילה אותנו להרבה קלקולים. אבל לבוא ולהגיד לך שמישהו בעולם יכול, מה? לא משנה, זה תרבות. ברגע שאתה קשור לתרבות חילונית, אז אתה את הילד שלך כבר, אתה לא תיקח סיכון. אבל יבוא אדם בעל תשובה ויגיד לי, או אומר לי, תשמע, קשה לי להיפרד מהרגלים שלי, תשמע, אם אין שם ניבול פה, תשמע, אין בעיה הלכתית. ועכשיו לבוא ולהגיד שאנשים מבינים ברוח תומה ובדברים כאלה, מישהו יודע לשער אם יש רשע פה ברחוב איזה השפעה יש עליי? מישהו יש לו כלים למדוד? אז מה הוא החליט דווקא במוזיקה? אולי בזה שהוא מסתובב פה ברחוב משפיעים? החליט, הוא מאיפה? אז בסדר גמור, הרבה דברים אנחנו צריכים להעמיק, לא ככה עובדים, לא להיכנס למערכת שאנחנו לא שם, להיות נורמליים. עולם הזה יש לנו עכשיו להתרחק מתרבות על כל פנים צריך, לא צריך להיות מקובל כביכול רעיוני כדי לא להבין שדבר כזה הוא מזיק. מזיק לנו טכנית, עוד לפני הנפש, לפני דקויות. לא נראה לי שאנחנו יכולים להתיימר שאנחנו נמצאים במקום. אני מאמין שכל דבר משפיע בעולם, אבל לא נמצאים שם. מי נמצא במקום כזה? הלוואי שהיינו יכולים להיות בדקויות כאלה.
הרב, שגמרא אומרת לעולם אל ישנה אדם בבין בין הבנים, אז לומדים מיעקב שטעויות באבהות.
שאלה יפה. אז מאמר סתום, אתה נותן לנו אתגר, ואני אומר הנחת יסוד אחת, לא ייתכן שחזל באו ולמדו מאמר כדי ללמד אותנו שאבא לא יפלה בין הילדים. אני לא מפלה בין הילדים גם לפני שראיתי את הגמרא הזו מסכת שבת, אלא חזל רמזו לנו כאן משהו יותר פנימי, עטפו את זה במאמר פשטני ורצו להעמיד לנו מסר הרבה יותר עמוק.
מה ההבדל בין רניפת שלום לשירה?
רניפת שלום זה ערך אלוקי וזה לא ערך אנושי. העולם מתקיים גם בלי אם אנשים לא ירדפו שלום. מספיק רק שלא יריבו ושלא יהיו בעלי מידות רעות, העולם מתקיים יפה. לרדוף שלום זה ערך אלוקי שרק מהר סיני הוא ירד. אין שום היגיון בעולם שהאדם ירדוף שלום. כמה זה לרדוף שלום? מה? לא יודע להסביר, לא חייב להסביר אותה.
זה שחבל קוראים לתורה שירה, שירת המלאכים.
דבר ראשון, שירה מתחלקת לשני ערכים. יש שירה בכיתוב ויש זמר בניגון. זה שני דברים שונים. אז לא לבלבל קצת בין מושג שיר לבין המושג של... אז התורה יש לה איזה סוד שחלקים ממנה נקראים שירה,
שזה ערך אלוקי או דרך אנושי,
השירה של הקדוש ברוך הוא היא אלוקית.
הדרך ערך אלוקי היא שירה שאנחנו יכולים לדבק בו.
התורה קוראים לה שירה, לא?
התורה אומרת,
לומדים את הצרכתו ספר תורה
ואתה כתבו לכם, נכון.
ונגיד אדם שמשורר, לא מזמר,
משורר,
הוא יכול להידבק לא דווקא לחבר את העולם הזה לעולם הבא, אלא להידבק בקדושה של השירה בתור ערך
חלקי בשירה שהוא מחבר?
כן.
לא. אם הוא הביע,
כמו שאני יכול להידבק ברדיפת שלום,
אם רבי יהודה הלוי מביע בשירה שלו את אהבת השם ומעורר בלב ישראל לאהבת השם במליצות שלו, אז הוא מסייע לנו, נותן לנו כלי בקיום מצוות אהבת השם. אבל הוא לא, השירה שלו לעולם לא תהפוך להיות שירת קודש, כי היא לא ניתנה ברוח הקודש ולא בנבואה.
אבל גם הרדיפת שלום, שגם אם אני מקיים את רדיפת שלום בתור ערך אלוקי, אני לא אלוקים.
אבל אתה דבק בערך של מידת השלום. יש מידה אלוקית בעולם, כמו שיש מידת חסד ורחמים וחנינה, מהו הפתה, יש עוד מידה שנקראת שלום, ומי שדבק במידת השלום האלוקית דבק בבעל השלום.
אני יכול לדבק במידה בערך האלוקי הזה שנקרא שירה?
לא, אין כזה ערך, זה ערך אנושי. זה צורת כתיבה, יש כתיבה פרוזאית וכתיבה בבתים. הקדוש ברוך הוא רצה לכתוב את תורתו האלוקית פעם בפרוזה ופעם לרמוז לך סודות גדולים, אבל זה לא ישנה שאתה מדבר בשיר, זה לא יהפוך אותך להיות יותר קומה מעל קומתך האנושית, כי אתה נמצא בקומה האנושית.
שירת הים, אומרים שמיים
ומדבר שירת הים, היא שירה אלוקית. צריך להבין למה את זה הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לזה שירה.
אבל אני יכול לפעול בתור שירה, בתור ערך אלוקי.
אם תשיר את שירת הים או שירת דבורה.
אני לא יכול לעשות את זה לבד, אני לא יכול ליצור בתרבות שלנו אלוקות.
אתה יכול אם תזכה להיות בעל רוח הקודש.
בעל רוח הקודש, בקיים של היום.
אז לא.
שירי שבת הרב שלנו.
לא באופן כזה. רק באופן שאתה תבין את סוד העולם ותרומם אותו באמת להבנה הפנימית שלו.
אבל מה זה שירי שבת של הראשון?
רצו לשבח את הקדוש ברוך הוא בשירים, כי למה לא? זה אתה יכול לחבר. אתה יכול לחבר שירי שבח לקדוש ברוך הוא.
יש הרבה ניגונים.
אל תאמינו שניגונים קדושים. אל תאמינו. אל תאמינו לסיפורים כאלה. סליחה שאני, אם אני אומר דעתי קצת בחוצפה.
גם שירים.
הרב עובדיה אומר שיש גם הפוך לו, אין מנגינות מאוד כאילו.
אני אומר לא תמה ולא טהור. אנושי פה, אנושי שם. ומי שזה מעורר את ליבו ופותח לו את אהבת השם שהוא קנה, אשרי חלקו. אל תאמינו לסיפורים.
מה זה אומר אם זה פותח את הלב?
אם יש לך כזה מצבור של אהבת השם, שניגון יפה, פתח לך, חרש לך את הלב ופתאום מעורר בך, הרי אנחנו אנשים טרודים ועסוקים, אין לנו זמן אפילו, תשאל אותי אם אני זוכר בכלל שיש לי ילדים, זוכר לך שאני אוהב אותם, אין לי זמן, לא זוכר בכלל. יום אחד אני שב בניחותה ומישהו ישיר לי שיר רגש יפה, פתאום הלב והלב שלי פתח, פתאום אני אגיד שיש לי הלב שלנו צבור בהמון דברים, אבל אין זמן בכלל, הוא מקובץ, אין לו זמן, הוא טרוד. איך אומר הרמח"ל? האבל והטרדה, הטיפול והטרדה העולמית, אין לו נותנים לנו בכלל לזמן.
הרמב"ם אומר למי שרוצה להגיע לאהבת השם שיתבונן בבריאה.
מה?
הרמב"ם אומר שמי שרוצה להגיע לאהבת השם יתבונן בבריאה.
נגיד, דוגמה, משהו לעורר את מה, לפי דבריך יצא חידוש, הרמב"ם בעצם לא התכוון להגיד שזה יחדש אהבה, אלא יעורר את האהבה שקיימת בו. לא יודע אם כך ירצו לפרש את הרמב"ם, אבל בכל אופן זה עולם נורמלי. עולם נורמלי אנחנו צריכים רק להשכיל בידיעת השם, אין לנו כלים אחרים אנושיים לקנות שלמות. אם אחר כך אפשר עם גיטרה לעורר את מה שיש בנו, מצוין.
אין ערך אבל לשיר שירים תהילים ודברים.
תהילים זה כזה קודש, כל המקראות קודש. אתה אומר ילד,
יש איזה עניין לעשות זה בשירה?
חז"ל אומרים, הגמרא במסכת מגילה אומרת, ואני נתתי להם חוקים לא יחיו בהם, שמי שקורא את המקרא בלי נהימה. אז תוספות אומרים כדי שלא ישכח. בכל אופן, בוא נגיד שיש איזה סוד לקרוא את זה בתהמים שקיבלנו בהר סיני, אז תקרא את זה בתהמים שקיבלנו, אז יש בזה ודאי השלמה, אז בזה ודאי יש ערך אלוקי לקרוא בתהמים.
טוב, זה קשור למה שכתוב,
לא דווקא בניגון של התהמים, הניגון אשכנזי או ניגון מרוקאי, אבל העיקר זה ההטייה של המילים לפי סדרי התהמים, שככה המקרא צריך להאמר.
הרב, מה שהרב אומר זה קשור למה שכתוב, אני חושב, מסכת קלה, שמי שעושה את שיר השירים,
נכון,
זמר,
נכון, ממש
מביא מבול לעולם.
מה?
שמה?
מי שעושה את שיר השירים כשירים,
שזמר, אז התורה חוגרת שק ואומרת הסעוני בניך כמין זמר. פירוש הדבר שהוא משנה את אופי התורה, הוא לוקח את התורה. הרי לכן מקילים, יש מקילים ואומרים שאם אתה משתמש בפסוקים האלה כדי להתעורר, אז הוא לא שינה את אופי הדברים. אבל שם מדובר בפשטות אדם שעושה שיר אהבה משיר השירים,
שיר אגבים,
כן, שיר אגבים, רחמנא ליצלן. אז פירוש הדבר שאתה משתמש במליצה האלוקית, ואתה אומר, איזה מליצה יפה שלמה המלך כתב, היה ממש משורר גדול, אומר רוס היהודי רחמנא ליצלן. אז זה ממש, מה?
מה נשיר בחתונות? הכל מגיע מהתנ"ך, משיר שירים.
אז אני מקווה שבחתונות אנחנו שרים עם ערך, אנחנו לא סתם מחפשים הזדמנות לרקוד.
לא, באמת, יש לי ערך. נגיד, איך יפרה איתי, יש פה איזה שיר.
מה?
ומילה קדושה, לאהבה.
זה בעיה, אם אתה לא מתכוון לשכינה, זה בעיה.
יש פיוט כזה ששרים אותו בחתונות.
מה?
ויר אומר, עכשיו
שיש לי
השכינה,
ואז בסדר. דרך אגב, סליחה שאני רוצה לעלות עוד נושא, אבל אני חושב שזה קצת בעיה לשיר אשת חיל האישה.
למה? יש אבל פירוש כזה.
יש עוד חמישה פירושים
לגבי זה. שום פירוש לא יגיד שזה מדובר על האישה האנושית.
אחד הפירושים ששלומה אומר, אני לא אישה שלו. אחד
מה שאברהם אמרתי לשרה,
חסר פירושים
שמרון זה... טוב, אדבים, תעלו את זה. תעלו את זה. תעלו את זה כדיום. תעלו את זה כדיום.
הרב מפרשים את זה על... על האמא...
מה? שרים לפעמים, שרים את זה או על התורה או על השכינה, מה הקשר לבני אנוש? תגיד משל, אז תגיד, אתה תפרש. אז תגיד לה, ראויה להיות ראויה כמשל לשכינה.
לא, למה? אבל יש... אז מי שמפרש את זה שיש לנו
בטלדל? מה? מי אני, מה זה משנה מה אני עושה? אני רק אומר לכם דיונים תורניים. אנחנו מעלים כאן דיונים, אני לא ראוי להכריע בכאלו שאלות, אני רק מעלה דברים כדי לרומם את קדושת התורה. התורה לא לתת להוריד את לרדד אותה.
אבל יש לזה פירוש לאמא או...
זה מה שאמר כאן. אני אומר, גם אם הוא כתב את זה על אמו, אז הוא התכוון הרי בינינו, בת שבע, הרי כולנו יודעים שבת שבע הייתה כולה מכוונת נגד השכינה. למה דוד המלך לקח את בת שבע וכך טרח אחריה? כי בת שבע, השביעית, הספירה השביעית, היא הייתה כולה כולה ב... אז יכול להיות שהוא ראה בהימו, בכל הליכותיה ובכל ענייניה, ראה את...
יש משנה ברורה שאומר שאדם צריך ערב שבת, בכל שבת, נשק את היד של אמא שלו.
נו.
הוא אומר, כי האמא זה דימוי לשכינה.
אז עוד פעם, אמא, קודם כל, היא באמת, רב יוסף, שהיה שומע את קרי דימי, הקיים, וכמה שכינתה. אז הוא ראה את זה בקומה העליונה. שהוא ראה מה זה אבא ומה זה אמא. בסדר, מי שנמצא שם, נמצא שם. אבל אני, לא נראה לי ש... לקחת פרק בתנך ולעשות אותו להחמיא לאשתו, וואו, איזה שולחן יפה, מקסים, מגיע לך, אין כמוך בעולם, ממש, את האישה הכי מושלמת. נראה לי שזה אומר.
אשכבה אומרים אשת חיל נמצא.
מה זה?
הספרדים עושים אשכבה אומרים אשת חיל נמצא.
אז שוב פעם, אני אגיד את זה עוד פעם, שמתכוונים שהאישה באמת מכוונת למשהו יותר מרומם. על כל פנים לרומם את הדברים, לא להשאיר אותם בקטנותם. חוץ מזה, לשיטתכם, אני ממש בעד שוויוניות, שתשאירו גם לי, מה זה גבר חיל ממצא, מה זה האפליה הזאת, מה זה? מה? מה, אני לא עבדתי ביום שישי, לא שמתי את הדוד, את התה, מה קרה? מה? אולי כן. אז מה שחז"ל במדרש תהילים הרי דורשים כל את הפסוק הזה על כל אחד מאמותינו. אז ברור שהיה שם הבחנה מסוימת של בניין השכינה על ידי כל הם והם. האם אפשר להגיד, כל פנים, בואו ונקפיד לשמור על התורה ברוממותה. אני לא מכריע ולא אומר מה לעשות, אני רק אומר עצם הדבר שהעלינו את זה לדיון זה כבר, אני חושב, תיקון.
אי אפשר להגיד אשתי נשאר לך שיר על השכינה.
תשיר לשירים, תכתוב לשיר, תשורר לשיר, מה הבעיה?
לא, את אשת חיל.
מה?
אני רוצה לחבר לשכינה.
בסוף אנשים ישירו שירי אגבים אחרי הקידוש או לפני.
אין בעיה שישירו, אבל שלא יתלו את זה במקראות. אדם רוצה לשיר אישו שיר אגבים, שישיר, מי מפריע לו?
כן,
אם זה מתאים לקידוש, שידון.
אבל
זה נושא אחר לגמרי.
אבל אם אומרים בואי קלה וכאלה,
נו, למי הכוונה בואי קלה? למי זה השבת?
ששרים בחתונה. הרב יסיס עלייך אלוהי גם זאת סרטן הקלה. זה נבואה לעם ישראל.
כי כל העולם שלנו מורכב.
אז בחתונה במה שרים?
יפה. מה זה קצת מרגלים לפני הקלה? למה מרגלים לפני הקלה? כי הקלה היא משל השכינה. אז מוצאים פה הזדמנות לבטא את זה כך בשמחה. למה חכמים מפליגו כל כך בשמחה את חתן וקלה? תגידו לי, זה נורמלי? אני צריך לשמח אותו שהוא ישמח אותי.
הוא עכשיו נכנס למצב בעייתי.
חבר במצב.
נועם, אם היית נשוי, אפשר להבין את הציניות שלך כביכול. עזוב, מה אתה מאמין לה? מאמין לסקנים? כולם שמחים.
אם בגודם את החתונה.
ודאי בלי. לא אכפת לי, השיר הזה כשיר יפה, אבל להפוך את זה למי יודע מה שהולך עכשיו, תשאלו, רוקדים בעולמות וכל הסיפורים, תפסיקו לקנות השטויות האלה, די, אל תהיו תמימים. העולם שלנו הוא פה, הוא לא למעלה. תפסיקו. אנשים גדולים לא אמרו כאילו דברי אבל. אנשים גדולים עסוקים בתיקון העולם שלנו ולהבאת השכינה לעולמנו, ולא לדבר על כל מיני מיסטיקות למיניהם. לא יודע מה אומרים, מה לא אומרים. בלי שיר יפה, תשירו. אם זה שיר יפה, תשירו.
נחילה, אז משהו שלא פסוק,
הוא יאי סוף. נו. נו. אז אם זה מכבד את השבת, שיר יפה, תשיר, למה לא?
אתה אומר, מצד כמו
קוץ? אין לי בעיה, שיר יפה, תשיר הוא, ואפשר להשתמש בניגונים יפים. כלומר, רק לא להפוך, לא להפוך אותנו לאנשים שכאילו מדברים בשפה שאנחנו בכלל לא יודעים מה מדברים. מה? לא יודע, אומרים, כך.
לא, כמו שהרב אמר, לקרוא את הזוהר, בגיל הזה, ולא בלי להגיד.
אבל זה אנחנו, הזוהר זה ספר אלוקי, ויש פה, הוא גונז את סודות התורה שירדו במקרא, ואתה עכשיו בא ואומר שמי שהוגה בו, ויש לנו על מי לסמוך, חכמים גדולים אמרו לנו, שיש בזה סוד המקרא, שגם הגרסת הזוהר מקדשת. טוב, נאמין להם.
כל שגדול מדבר, הוא עומד באמירים שלו, באמת דברים שכתובים, נגיד, בכל הגמרות, בכל חלן, בכל הזוהר, והוא עומד בכמה אמירים, הוא עומד ממש...
נניח שכך, נניח שכך, אולי, כן, ואז מה?
יכול להיות שאנשים עשו את זה גם, ובוודאי רואים שאנשים עשו את זה בשירה.
אז מה אתה רוצה להגיד? שגם נלמד את שירי אבן גבירול, יהיה לזה קדושת המקרא? מה אתה רוצה? לפה אתה חותר?
למה לא? זה גונס את הרעיון של המקרא.
אבל הוא לא התיימר להגיד, למה אתה יותר צדיק ממנו? אם הוא היה שומע את זה, היה כועס עליך. למה אתה... הרי זה חס ושלום נקרא ספרים חיצוניים. בן סירא גם היה איש חכם גדול. וחז"ל אמרו שזה ספר חיצוני, לא לתת לו דרגת קדושה. ואבן גבירול, אתה יכול לקחת שאין שהכל הכל אלוקי? הוא בן אנוש, ואיך אתה יכול לקחת אחריות שמאה אחוז אלוקי? למה לנו? למה לנו להתחכם?
מדובר על המזמור של מוצא שבת, שגם אשכנזים וגם הספרדים אומרים שהמנגינה שלו היא
איזה?
לדוד, משהו... המנגינה שלו אומרים שהיא...
אולי, אולי, ואם כאן, זאת אומרת, שכיוון שהמנגינה היא...
שירה לביאו משהו
כזה, לא? אולי. אני לא יודע, עוד דבר אני לא יודע, אני לא יודע אם היה לי, אני שואל שאלה תיאורטית. אילו היה לנו מסורת על ניגון שהגיע משירת הלווים בית המקדש, האם מי שאשר אותו, אדם ברחוב שאשר אותו היה מתקדש? דעתי לא.
מה יש?
לא יודע, לא יודע. חידוש, צריכו להביא לזה מקור. אני לא אומר שום דבר, אני לא יכול להגיד ודאות לא לכאן או לכאן, אבל לא להגיד שום דבר פשוט.
ולשיר התהילים, מי שלא מוצאים מתהילים שירים, גם זה בעיה.
תבדוק, אם הוא שר את זה במקריות וסתם לוקח מליצה יפה, אז על זה חז"ל אמרו, באמת כל המקראות זה לאו דווקא שיר השירים. שיר השירים, כי זה היה דרך לקחת משם שירי אגבים
יותר מזמין,
יותר מזמין, אבל ברור שגם בתהילים אותו דבר. טוב, אלינו דיונים מעניינים, אני לא מכל וכל לא לוקחים את הדברים מעבר למה שאני יכול לדבר, רק לעלות ול...
הרב, מה העניין של השירים על בר לחי וכל השירים?
נו.
אז מאיפה זה הגיע?
השאלה?
זה מנהג מאוחר.
שירי בר יוחד.
אז מה, תעלה את השאלה.
לא, אני שואל מה המקור, כי זה מופיע בכל ה...
זה מאוד מאוחר, מאוד מאוד מאוחר.
זה בר יוחד זה לפני של בן איש חי, לא?
יש שניים, יש, ואמרתם כל אחד.
שאתם רוצה, רבי...
לא, אבל מה העניין בזה? שמעון
לוי.
כן, רבי שמעון לוי. מה העניין בזה? טוב.
לתת כבוד לגדולים.
אני מאמין שאם משפחים את מעלת החכמים, אז זה מעורר בנו, כמו המסילת ישרים מביא את זה איפה הוא מביא את הנדמה לי בקניין החסידות. הוא אומר ש... להעביר הליכות של חכמי ישראל, זה מעורר בנו את הרצון ללכת בדרכיהם. יש בזה ערך. זה, כמובן שבזהירות, אני מבין טוב את גילה, בהסתייגות גדולה, להיזהר לא להפליג. אתם מבינים שכמה אנשים נופלים בפח הזה והופכים את ה, הופכים בשר ודם לאלוה רחמנא ליצלן. אז ודאי שהסכנה היא גדולה להפוך, אין ביהדות פולחן אישיות ואין שום מהדרת אישיות. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשבו. לא מצאנו אף פעם, אפילו משה רבינו לא רואים שעושים איזה חג ושרים לו שירי תהילה.
הפוך, בפסח לא...
אז אני אומר להיזהר, להיזהר.
רב, אומרים שגם בגלל זה לא מזכירים אותו בגדל.
נכון, ככה תלמיד הגרא אומר בשמו. שהוא לא נזכר בגדה של פסח כדי שלא יעשו בתשיית מצרים לשים אותו במרכז. זה רק שליח ותו לא מידי. אז הגאון הוילנה אומר ויאמינו בהשם משה עבדו, שהוא רק עבדו ולא יותר. זה חלק מהיאמינו, לא לתת לבשר ודם שום מקום מעבר לגבולות שלו. מאוד להיזהר.
אז הרב, ולא חז"ל ורוח הקודש אי אפשר כביכול להחזיר את הרע לישנה?
לכאורה, תגיד אתה.
זאת אומרת, אם הוא מי שכנסת גדולה שחזירו את הרע לישנה בגיבור ונורא, אם נגיד אנחנו היום נגיד נראה גבורות השם,
נכון,
נגיד יש מדינה, לא נגיד שזה גם
במה מייחד את השק הזה, שהיה שם חגי שכרה ומלאכי, הוצאת אותה מבית המדרש, כל התפילות שלנו חסרות ערך. כל התקנה זה מכוח ה...
אבל בימינו, אין לנו דרך הקבלה, אנחנו רואים שכנורות השם הקדוש ברוך הוא כן רואים יותר מציאות.
נו, אז מה אתה רוצה לשנת עכשיו?
אז כמו שיחזירו את הרע ליושנה בביטוי הפנימי של אותה גבורה, אנחנו גורם גבורה פיזית, אנחנו רואים יכולים לראות ש... להחזיר את כל התרבות היהודית לקדושה.
אתה מפליג, אני לא יודע מה להגיד לך, מאיפה...
אני הרב קוק איתנו של התרבות הישראלית,
צריך לעבוד עליה. אז עוד פעם נחזור על כל הדרשה פעם שעברה, רבי נועם.
לא.
דיברנו על אידיאלים שהיישום שלהם לא פשוט בכלל. אל תעל...
עכשיו תשאף דו, בא נשאר איתן.
מה זה?
לא, עכשיו תשאף דו, אלא אני לא מבטא.
נדמה לי שאנחנו התקדמנו. לא להיות נאיבים רבותיי, לא להיות נאיבים. אני חוזר ואני אומר את דעתי הענייה. האידיאלים של הרב קוק וחזל מדברים על אידיאלים כאלה. חזל מדברים על אידיאל שאין ספק שכל יהודי צריך להיות עשיר כרבי יהודה הנשיא, אבל בפועל נאה עניות לישראל. אם תיקח את עם ישראל היום ותזרוק אותו לאוניברסיטאות, לא יישאר מאיתנו קליפת השום. אנחנו צריכים היום בתוך החושך הגדול להעיר רק מתוך בית המדרש, מתוך קדושת התורה. טיפין טיפין, מי שבא בגבורה גדולה אחרי הכנות גדולות והכלים שלו ללכת לחוץ, ילך ויעשה את תפקידו, כי זה תפקידו בעולם. אבל להעודד אנשים לצאת מבית המדרש ולחשוב שהם יעשו בחוץ אור יותר גדול מבית המדרש, אין טעות גדולה מזו. זה חורבן העולם יהיה לנו. נשאר בלי פנים ובלי חוץ. אנחנו רק מחזק, שימו לב שכל האנשים שעזבו את המש והלכו בחוץ, תוך תקופה קצרה הפכו להיות עבדי הסתרה אחר בעצמם. אין דבר כזה, אין, לא שורדים בחוץ אם אתה לא בא, אם אין לך עוצמה גדולה בבית המדרש, ולאט לאט אפשר לשלוח נציגים, מעטים, יחידי סגולה, שיכולים קצת לקדש שם שמיים, טיפה טיפה, ולהפוך את זה לתנועה לאומית, אין לנו, אין לנו את הכלים, אין לנו. זה לא קשור לאידיאל, אין. מיעוט, מישהו תמצא אחד כזה גיבור חי, אז שייקח על הגב שלו כזו שליחות ייחודית. אבל לא לדבר גבוהה גבוהה בערכים שאין לנו כלים ליישם אותם. אין לנו כלים.
לא כולם יודעים
מה הוא נשאר. מצוין, אני אמרתי. אז זה לא אידיאלי. אתה אומר, זו שליחותי בעולם. אז אני אתחזק חזק בבית המדרש, אני אקח כלים כמו הבחור שהולך להתגייס, ובא. אז את זה הוא יעשה במלוא העוצמה. אבל לבוא ולהגיד שאני אאמין תיקון העולם מראש, אני אעיר את החוץ, זה חלומות פז. צריכים מאיפה נשאב את כל הכוח שלנו? הכוח המייחד שלנו, אנחנו, המקצועיות שלנו, זה רק בית המדרש. זה הכוח שיעיר את התורה, את העולם. ואמרתי בשבוע שעבר, לא הייתם, הבאתי דוגמאות, כמה אנשים, שיעור תורה אחד העיר מה שאנשים לא יעשו באלף אלף פעולות אחרות. אין מה לעשות, אור התורה הוא אלוקי.
אין עניין להגיד שרופא ירשם.
אין עניין כזה. וגם אם יש עניין כזה, אתה מסוגל ליישם אותו? יש עניין שלא יישאר אדם אחד לא ירא שמיים בעולם. יפה. עכשיו, הכלים שלנו דלים. אנחנו צריכים אנשים שיחזקו את הלב היהודי שלנו. כמה אנשים יש לך שמסוגלים להאיר את אור התורה בעד ישראל? למה אתה סתם אומר? למה אתה סתם אומר?
אני שוחמדה והיא לא עושקת ולא מסתירה. זה חיול השם של מדינה יהודית, יש רופא אפיקור גוי, עוד אפיקורס.
אז מה אתה רוצה לפתור, שכולם יהיו אפיקורסים?
לא.
אז מה אתה מציע? יש
לו כמה יחידה שתהיה ללמוד רפואה שיהיו רופאים דתיים.
תודה רבה. עכשיו, אז עוד פעם. יש לך בחור שבית המדרש הוא מיצא את עצמו ולא ראה ברכה בלימודו, והוא רואה שנפשו חפץ,
לא יודע גמרא, לא משנה,
אם זה יהיה יציאה מתוך בית המדרש הוא בא חזק, אז הוא ימלא את שליחותו, הקדוש ברוך הוא העיד אותו.
יש לו כישרון מסוים
הרב
אליוסף,
שראינו
שישאר. שאלה טובה. מה זה ברכה
בלימוד? עוד סוגיה.
דווקא רואה לראות זה שראש ממשלה שלי. מי שרואה ברכה בלימוד.
שאלה גדולה. זה מעמיד לך אתגר, אבל אתה צריך להעמיד שאלה של שיקול דעת גדול, נכון? אם האדם הזה מוכשר לתחום מסוים, ובתורה הוא לא עושה פרי, והוא הולך ונבל, אז בטח בסדר, אז עוד שיקול, אז עוד שיקול, אז עוד שיקול, גם פרנסה זה שיקול. אם הוא בלאו הכי צריך פרנסה והקדוש ברוך הוא מכוון אותו שיכולת הפרנסה שלו מכוונת לכישרון מסוים, אז בטח יפתח אותו. מצוין. אבל על זה אנחנו לא דנים, זה לא הדיון שלנו, אנחנו לא דנו על זה. זה לא אותו דבר.
לא אידיאל שעושים רצוע של מקום,
הכל אידיאל, זה הכוונה. אומנם לאומות העולם יגידו לך, אבל כל פנים
זה אידיאל
שאנחנו רוצים, אנחנו חולמים שכל עם ישראל אדמתו התפזרו כל הכישרונות מתוך אנשים יראי שמיים. עכשיו אנחנו בהתמודדות מאוד ייחודית של הדור האחרון, גם רוב העם לא מכיר את התורה, גם עלי ניסיונות, וגם שאין לנו אנשי תורה. רבותיי, אתם חושבים שלנו הרבה אנשי תורה? נער יספרם, רבותיי, אתם חושבים שהבתי מדרש מלאים בלומדי תורה? אנחנו צריכים שמישהו יאיר את התורה. מעטים, מעטים יכולים.
ברוך השם יש 150 אלף אברכים במדינת ישראל.
אז אני אומר לך עוד פעם, אז אני אומר, אתה עצמך אמרת מקודם, לא כולם, מעטים מוכשרים, מעטים. כמה מתוך 150 אלף האלה יוכלו להיות מורי הוראה בישראל בכל תחומי התורה, גם בהוראה הלכתית וגם בהוראה רעיונית, שיוכלו לייצג את התורה באמת? הלוואי שנגיע ל-150 מתוכם. משה חזם, אחד יוצא להוראה בסוף מתוך אלף. אז הלוואי. זה לא הרבה. זה לא הרבה. אם היה לנו אנשים המתחכמים בכל רחוב בעם ישראל, עם ישראל היה משתנה לגמרי.
למה? להיות ישיבה חרדית.
לא, להיות עם ישראל.
איזה ישראל יש? אין חולים.
אין
חולים. אין חולים. אין חולים. אין
חולים. אין חולים. אין חולים.
אין חולים. אין חולים. כמה
נועה, עוד פעם, מה אתה מדבר גבוהה גבוהה, ואני אומר לך שאתה לא יכול ליישם את זה. תוריד קצת את הרב של הדמיונות. מה אתה מדבר כל כך גבוה? גם אני חולם גבוה, גם אני רוצה תיקון עולם, אני אומר את זה 3 פעמים ביום. מה אתה, תהיה מציאותי. אתה צריך להיות סוחר יעיל. אתה רוצה להפסיד כל הכסף שלך? אני רוצה להיות טראמפ, הולך חולם חלומות וזרוק את הכסף ברחוב. מה אתה מדבר? תהיה סוחר, תשקיע, תהיה מצליח.
אני הולך עם התורה, הרב,
אני לא חולק עליך, אבל תהיה מציאותי. אין לנו, תספור כמה אנשים היום משפיעים בעם ישראל. אולי יש כמה מאות שרובם, לצערנו, רוב אנשי ההשפעה במעגלים הרחבים, תבדקו, הם אנשים שליליים, אנשים שבכלל לא משפיעים טוב על כל מיני בבות למיניהם שרק מזיקים לעם ישראל. תחפש, למה? כי אין אנשי חוכמה. אתם מוכרים שקר ואף אחד לא יכול אפילו להגיד שהם שקרנים.
אנחנו משאירים את האנשי חוכמה אצלנו.
אני אגיד לך סוד, אתה טועה. האדם חכם לא יכול ליצור את החוכמה שלו, הוא מאיר כמו פרוז'קטור, הוא לא יעזור כלום. בדיוק. החכם אמיתי זה לא, זה, 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 זה לא כמו שמשווקים פה כל מיני עיניים קדושות וכדומה, כל מיני הבל להבלים. חוכמה היא מהירה.
את אלה משאירים בבית מדרש,
אף אחד לא יכול להשאיר, אף אחד לא יכול להשאיר.
את הרב אלישיב לא אמרתי להוציא, אבל אחרים, אלה שקם דודו מתחת אפשר להוציא.
אין, הרב אלישיב יצא ועיר לעם ישראל על כורחו. הרב שטיימן, יש עוד הרבה דוגמאות, כולם מאירים על כורחם, אף אחד לא רצה להעיר, הם העירו כי הם היו חכמים, וההשפעה שלהם הייתה אם רצו או לא רצו, עיר העולם שלהם, הם התחבו בפינה והם לא, הם לא, זה לא השייך. אתה לא תבחר את מי להשאיר, אתה רק מופקד דבר אחד, להוסיף לעם ישראל עוד איש חכם אחד, זהו.
להוסיף את כל
ישראל,
גם ישראל חכם.
כן יהיה רצון, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שמראש שיש אנשי השפעה ממוקדים יותר. עם ישראל מחולק לארבעה מינים שבלולב, לא כולם יהיו חכמים.
ומה עם כל השאר? חוץ מה...
כולם יושפעו ברגע שיהיה אתרוג, אז גם הערבות יושפעו. אני אגיד לך עוד דבר, נועם, למה לך לקחת מבית המדרש להפוך אותו לרופא? יש לי הצעה אחרת. אני מוכן היום, אני אומר לך שאם אני מספיק אנשי כוח, כל הרופאים בישראל היו הופכים להיות ברגע אחד שומרי תורה ומצוות, אם היו לנו אנשים, אנשי מקצוע חכמים. אין לנו מי שמייצג את התורה, אני אומר לך באחריות, אין לנו.
הרב מדבר שלעשות קרוב זה מאוד חשוב. בסדר, מי שכחות של...
למה לך להשקיע? תבנה אנשים חכמים שנפגש אחד עם רופא, הוא יעמוד באלם ויגיד, מדם חכם כזה אני נמשך אחריו. לא רוצה רגע אחד להיות בלי תפילין.
כמו שהרב מתאר בעם ישראל.
אם היית משקיע בבית המדרש, היו אלפים. לא משקיעים. לא משקיעים בדרך הנכונה. אני מבקש ממך שאתה תשקיע בדרך הנכונה. תבנה אנשים חכמים בכל תחומי התורה. מה זה? איזה?
אבל לא כולם. זה גמרא, אני חוזר לתנ"ך. לפני מתן תורה כתוב נכד כהני וגוי קדוש.
מי חולק עליך? מי חולק עליך? מה אתה מדבר, נועה? למה אתה סתם אומר דברים? אם כל עם ישראל היום שומר תורה ומצוות, היה לנו קודם נכד כהני וגוי קדוש? היה ברור טבעי מבית המדרש ומבית חולים? בטח שהיה ברור טבעי. למה אתה אומר? יותר סיכוי להחזיר בתשובה מאשר להוציא מבית המדרש ללמוד 10 שנות רפואה בכל התומה הזאת. על מה אתה מדבר? הבת שלי הלכה ללמוד לימוד פרה רפואי הכי קל, היה שם ממש השפעה מכוונת להפוך אותה לאפיקורסית. מה אתה חושב שזה פשוט? אני אומר לך, משחק ילדים פה הסיפור? כל החומר היה מכוון, רק השפעה של אפיקורסות מכוונים בכל המקומות הכי תמימים, רק איפה שאפשר, וככה בין השורות הם מכניסים. מה אתה? אתה רוצה תלמיד חכם פתאום? אתה רוצה רופא או תלמיד חכם? אני אומר לך לדעת
משולב בקי בכל הרמב״ם וב...
אני לא זכיתי להביא אותך, תכון לי שמאוחר. טוב, נמשיך רק שמי יתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.